ערב טוב. היום יש קצת שינוי הסדרים. בסופו של דבר כנראה דברים ישמרו בסדרם, כנראה בסוף יתפללו ב8:10. על כל פנים, אנחנו מתקרבים ליום ירושלים. היום, יום כבב באייר, זה היה היום שפרצה מלחמת ששת הימים, ואפשר לומר שהיום היה צריך להגיד הלל על היום עצמו. מדוע? כי בשעה 8:00 פרצה המלחמה, והמהלך הראשון, 3 שעות הראשונות, הכריעו את כל המערכה. בעזרת השם נתן כוח בידי חיל האוויר הישראלי שישמיד בתוך 3 שעות את רוב חילות האוויר של, לא רק של מצרים, של כל אויבי ישראל שהתכוננו להילחם בנו. מצרים, ירדן, סוריה, עיראק, לבנון, כל שדות התעופה תוך 3 שעות הושבתו. ואפשר לומר, אחר כך זה כבר היה הצורך במהלך הרגלי הנוסף. ברגע שהשביתו, אז אפשר היה היום להגיד כמעט הלל, עוד היה, אבל אי אפשר להגיד כל יום הלל, קבוע על ירושלים שהיא המרכז. אבל צריך לזכור את זה, כבב זה שם הוויה, מספר הוויה, כבב אייר, חודש מיוחד. כמו שדיברנו כמה פעמים, שיום העצמאות ויום ירושלים הם שתי קומות. יום העצמאות זה החירות הלאומית, הגשמית, שחרור מעול זרים, וירושלים זה העניין הרוחני, הקומה הנוספת, כמו פסח ושבועות. ואמר רבני יששכר, שכידוע, שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז הוא אומר, מה פירוש משנכנס אדר מרבים בשמחה? יש עוד חודשים שיש בהם שמחה. כסלו, ניצחנו את האויבים, חנוכה. יש לנו עוד חודשים שהיה בהם שמחות. אלא כאן יש ריבוי של שמחות. מחודש מרבים בשמחה, חודש אחרי חודש. אדר, פורים. ניסן, פסח. סיוון, מתן תורה. אבל היה חור היסטורי בחודש אייר. מה קרה? בדורנו זכינו שהשמחה מושלמת, 4 חודשים רצופים. יש לנו גם יום עצמאות וגם יום ירושלים. עכשיו ההסבר של הבני יששכר הוא שלם. משנכנס אדר מרבים בשמחה 4 חודשים אחד אחרי השני. אנחנו נדבר בשיעורים הקרובים עד יום ירושלים קצת על ירושלים. אז באמת, קודם כל צריך לדעת, לירושלים יש 2 שמות, ציון וירושלים. כי ירושלים היא עיר הבירה, מלכות ישראל, דוד המלך שיסד את מלכותו אחרי שהיה בחברון, הגיע כשעם ישראל התאחד מסביבו לירושלים, זה עיר המלכות, אבל היא נקראת גם כן ירושלים. יראה שלם, שם המהות האלוקית והרוחנית באה לידי ביטוי. ובכן, כאשר קמה התנועה הציונית, אז עוררו את עם ישראל לעלייה לארץ. זה חשוב מאוד, זה קומה ראשונה, אבל חייבים לבנות קומה שנייה. כותב הרב באגרות הראייה, חלק ג' עמוד קמח, מי שרוצה לזכור, קוף ממחת, הוא מתאר את המצב שהחשיבות הזאת של ההתעוררות הלאומית היא מאוד מאוד חשובה. היא מאוד מאוד יסודית. זה חלק מהמהלך האלוקי. אבל אם הסתפקו רק בהתעוררות הלאומית, אחרי שנות דור ידעך ההתלהבות הזאת, וההמשך לא יוכל להחזיק מעמד, לא יהיה לו בסיס. זה יכול לבוא לידי אסון ההתעוררות הזאת תלולה להתמוגג ולהתפורר. זה שאנחנו רואים היום שכל אותם אידיאלים שפעם הציבור הכללי שלא תמיד לצערנו קיים את כל המצוות כל כך התלהב, ארץ ישראל, שירות בצבא, התיישבות, הלך והתפוגג. אז הוא כותב כך באיגרת, הציונות החילונית כשהיא לבדה היא חשובה, אבל לא תוכל למצוא את המפתח, לא לנשמת האומה ואפילו לא ללב האומה. ודאי לא לנשמה, לחלק העליון של הנשמה, ובוודאי ובוודאי לא ללב האומות, ללב האומה. אפילו לצד הרגשי היא לא מספיקה, היא יכולה לעורר את הסטארטר, הרצון העליון לבוא לירושלים, לארץ ישראל. אם כן, אם הציונות במובן ההתעוררות הלאומית לבדה, לא תוכל למצוא את המפתח לא לנשמת האומה, ואפילו לא ללב האומה, שיש בהם ניצוץ של הכרת כבוד שם השם אלוקי ישראל, על ידי הארת אורו של ספר הספרים. ורק על ידי צירוף לציון את ירושלים, שזה בא לידי ביטוי של הר הקודש, בית המקדש, ורוממות הקודש בירושלים, הוא ייתן את הביסוס להתעוררות של ציון. ציון זה העניין ההתעוררות הלאומית, וירושלים זה עניין ההתעוררות הרוחנית. ובאמת יש קטע מאוד מעניין מפורסם. הנביא ישעיהו פרק מם פסוק ח' אומר, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון. אמרנו ציון זה הצד הלאומי, המלכותי, מלכות ישראל. אז בבקשה לעלות על הר גבוה, עלי לך מבשרת ציון. הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. יש כאן שתי צלעות, שני חלקים. למבשרת ציון, כאמור שהם הצד הלאומי, המלכותי, הממלכתי, הוא אומר לעלות להר גבוה. אבל למבשרת ירושלים, מה הוא אומר? הוא לא אומר לה לעלות להר גבוה. הוא אומר לה, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. מדוע? אז אפשר להגיד שזה בעצם כפל מילים. קודם הוא דיבר על עניין של ציון, שגם היא ירושלים, שם של ירושלים. על הר גבוה עלי לך, וממילא הרימי בכוח, כשאדם רוצה שישמעו אותו, הוא עולה לאיזה סטנדר. כן? נגיד, אני עומד כאן כדי שישמעו. אז לכאורה זה שני חלקים שהם אחד, לא. אבל ציון זה חלק אחד וירושלים זה חלק אחר. לכן כשמתחסים לציון, הוא אומר על הר גבוה עלי לך. אבל כשהוא מדבר על ירושלים, על נשיאת שם השם, העניין הרוחני והאידיאלי, הרימי בכוח קולך. למה הנביא פונה למבשרת ציון שתעלה על הר גבוה, ואילו למבשרת ירושלים אומר לה הרימי קולך? אומר על כך הרב קוק, רעיון נפלא. ציון מסמלת כאמור את המלכות בישראל, וירושלים את הקדושה, את הרוחניות. ולמעשה התנועה הציונית קמה על רקע של התעוררות לאומים שונים באירופה לקבלת העצמאות. ובעצם היא משמיעה את קולה בכוח. שומעים את התביעה הזאת מכל במות העולם, שעם ישראל רוצה לחזור לארצו. התנועה הציונית תקתה גלים רציניים. לא הייתה בעיה של התודעה. זה חדר לכל תפוצות ישראל כניצות שהדליק את כל לבבות ישראל. וכולם פתאום התעוררו לעלות ירושלים. הייתה התנגדות מסוימת וחששו מהחילוניות, אבל באופן כללי זה תפס את כל העם כולו. אבל זה היה על רקע של זכות ההגדרה העצמית של הלאומים באותו דור, כמו למשל הפולנים והליטאים והאסטונים, כולם ביקשו עצמאות. על רקע זה, היה גם טבעי שאם העם היהודי מבקש איזה מקום שיכול להביא ביטוי עצמי, לאומי, במקום גיאוגרפי מסוים, זה התקבל בצורה רצינית, ועל העגל הזה רחבו אלו שנשאו את מהלך הציונות. אומר להם הנביא, לא מספיק שאתם תשמיעו את כל הדרישה של היהודים לחזור לארצם על מחנה משותף כמו כל עם שרוצה לחזור לארצו. זה חשוב, זה טבעי. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אומה את הגיאוגרפיה שלה. אבל מי שיסתפק בזה, לדבר כמו כל העמים על ארץ ישראל, לא מסו, על הר גבוה, התביעה שלך צריכה להיות לא ברמה של כל העמים שדורשים אוטונומיה ועצמאות. זה צריך להיות ברמה גבוהה מאוד, לעלות על הר גבוה למפלס הרבה יותר גבוה. לבקש את קיום צו השם, שהבטיח לעם ישראל את כל הדברים האלו. אבל לעומת זאת, מבשרת ירושלים, היא נמצאת על הר גבוה. היא מדברת בשם השם, בשם האידיאלים, בשם התורה, בפסגת הפסגות, בגובה הכי גבוה. לא צריך להגיד לה לעלות על הר גבוה. כי מי שמדבר בשם הרוחניות של עם ישראל, הוא נמצא במקום הגבוה. אבל לפעמים הוא מרגיש קצת מין ביישנות כזאת. היום מדברים על התקדמות טכנולוגית ומדעית, פתאום הוא מדבר דברים אידיאליים רוחניים מרחפים, אז לפעמים משמיעים את הקול הזה שהוא כל כך גבוה, משמיעים אותו בקול נמוך. הוא אומר, לעומת זה מבשרת ירושלים, שהיא מדברת על החזרת הקדושה לישראל, על תקומת עיר הקודש והמקדש, היא עומדת על הר גבוה. היא לא צריך להגיד לה, הנביא לא אומר לה לעלות על הר גבוה. היא עומדת על הר גבוה. והיא עומדת במקום הנכון. דבריה ממקום קדוש יעליכו. היא מדברת בשם השם. אבל לפעמים התדמית העצמית היא נמוכה. היא חלשה מדי. קולה אינו נשמע. כאילו יראה להרים את קולה. לפעמים אתה נמצא בסביבה כללית שמעניין אותם כל מיני התקדמויות, מדעיות, כספיות, כלכליות, ואתה רוצה לדבר על רוחניות, אתה מרגיש שכאילו אתה מנותק מן החיים, אז אתה אומר את זה בבית המדרש, אתה לא אומר את זה בכל רם. לכן פונה הנביא ישעיהו ואומר, למבשרת ציון הוא אומר, מדוע את עומדת שם למטה, יחד עם עמים אחרים, ומדברת בשם הרעיונות הרגילים של הגויים. עלי על הר גבוה ודברי בשם השם, זה מה שחסר לך. ציון, אם לא תנקטי בצד של שם השם, אז אנחנו עלולים להפסיד את הכל. בשם הבטחות התורה, בשם חזון הנביאים, כל הנביאים מדברים על חזרה לארץ ישראל, על קיבוץ גלויות. ולמבשרת ירושלים אומר הנביא ישעיהו, מבשרת ירושלים שאת הקומה השנייה, מבשרת הקודש והמקדש והאלוקות והרוחניות, את עומדת במקום הנכון על הר גבוה. את לא מדברת כמו אומות העולם הרגילים שדורשים אוטונומיה ועצמאות. את מדברת בשם השם, אבל לא שומעים את קולך. ועל כן, הרימי בכוח קולך, הרימי אל תיראי. אומר, הרימי בכוח קולך, כאילו מכוון שלפעמים אנשי בית המדרש מתביישים, הם מרגישים איזה נמיכות מסוימת, כלפי הקולטורה הכללית, התרבות הכללית. כן, יש תופעה כזאת, שאתה לפעמים, בייחוד שאתה נחשף למערכת הכללית ואתה מדבר על קדושה, מסתכלים עליך כאדם מנותק. מה התכלית שלך? מה העבודה שלך? כמה אתה מרוויח? מה אתה עושה? אתה לומד בישיבה? אז תגיד לי, אבל מה אתה עושה? לא שאלתי אותך מה אתה לומד. כאילו לשבת בישיבה זה לא עשייה. אם כן, כמובן אסור להתנתק מעשייה. אנחנו צריכים להתחזק בעשייה של ציון, כמו שאומר, באמת, עלי על הר גבוה, אנחנו צריכים לעשות את המעשים האלו, אבל יחד עם זה נפלא ההסבר של הרב, על הר גבוה לילך מבשרת ציון, על הר גבוה לדרוש את העצמאות ואת החירות ואת האוטונומיה, את השלטון על ארץ ישראל, לא מנקודת השוויון שכל אומה דורשת עצמאות. והרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי. זה היסוד של כל העניין הזה של ירושלים, שאנחנו מתקרבים לכוח, יום כוח ביער, שנזכה באמת לחגוג יחדיו, אולי נזכה כבר באמת לעלות על הר גבוה, כן, על הר מרום הרים במרב ימינו, אמן.